יום ראשון, פרשת ויקרא. שבוע טוב לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של השבוע, איך לא, עם ענייני, מי שנכנס אדם הרבה משמחו. יש פה מאמר נפלא של הרב אורי זוהר, שהוא דיבר עם דירשם, הרב לוסטיגמן, שהוא מספר לו איך הוא מתגבר על עצבות, מה יכול לעזור לכל אחד לשמוח, ולמה בעצם כל כך חשוב לשמוח. טוב, אז את הרב אורי זוהר, שליטה, אין צורך להציג בפני המאזינים והקוראים, שם הפעולו של האיש שזכה ונתקיים בו זוכו רבי וזיקו וזוכו. טוב, הגיע לכל בית בישראל, שמחתנו, אומר הרב לוסטיגמן, נאות לענות במסגרת רעיון מצולם לשאלות. ומעלים את עיקרי הדברים. אז דבר ראשון, שואלים אותו למה כל כך חשוב לשמוח, אז הוא אומר, כי התורה אומרת, תחת אשר לא עובד השם אלי ככה בשמחה, בטוב לב ומרוב כל. ככה תעבוד את האויב שלך, לרוע ברעב ובצמא בחוסר כל. שואלים אותו, מה בדרך כלל גורם לאדם לשמוח? אז אומר, ההכרה וההבנה שאין שום מעמד או מצב בכל העולם כולו שנגיע לקרסוליים של לעבוד את השם בתורה ומצוות. שום דבר בעולם, לא כסף, לא כבוד, לא כל השטויות האלה, כוח, שלטון, שלטון על מי, שלטון על מה. כשאתה מבין בשכל שאתה נמצא בפסגה של תכלית הבריאה כולה, בשפיץ, מעברת לתכלית הבריאה, כשאתה מבין ומאמין שאין שום דבר בבריאה שמשתווה למקום שאתה נמצא, ואת זה נתן לך הריבון שלנו בזכות אבותיך ואבות אבותיך, שהם עשו את נפשם על האמת הזאת, ישרפו על האמת הזאת, עונו באינקוויזיציה בשביל אותה האמת, ושמדו בשואה עבורה. כשאתה מבין את זה ומפנים שכל תכלית של הבריאה כולה זה אתה, ואתה עומד בפסגה הזאת, אתה צריך להיות שאתה מופלג, אומר הרב אורי זוהר, בשבילו לשמוח. הוא אומר, אני אספר לכם, אבל שישאר בסוד. כל יום יש לי 3-4 נפילות רציניות. כל יום. פתאום אני כוח, פתאום אני חשק. למה? ככה, נפילה. גם הזקנה תורמת לזה. אחרי נפילה כזאת, הוא אומר, צריך עוד פעם לקום, אז מה עושים? הוא אומר, אני מזכיר לעצמי את השכר, את התכלית. כמו שאני עושה פה בכלל. אני מזכיר לעצמי, מי נותן לי ברגע הזה את החיים? ובכלל מאפשר לי להרגיש את העצם הזה שנשארו בו עכשיו. נו, אבל אחרי כל התזכורות האלו, בשורה התחתונה לא טוב לי עכשיו בלב. צודק או לא צודק, אבל זו המציאות, מה אני אעשה? זה בדיוק ההבדל בין רשעים לצדיקים, כמו שאמרו חז"ל. רשעים נותנים ביד ליבם, ביד ליבם. צדיקים, ליבם נתון בידם. אני אפשר לקחת אליה בידיים שלי, אפשר לעשות זה, לכוון את הרגשות, לשנות אותם. מספיק רק להיזכר מה קורה ברגע זה, שמרחם בבית חולים הדסה עין כרם, שערי צדק, שערי מרפא, ואיפה אני ברוך השם. אני בונה לעצמי סולם של מחשבה שכלית, עולה על הסולם כמו סולם יעקב, עולה, מוציא את עצמי מהצו של העצבות על ידי המחשבה, ואז מיד אני מצרב גם תפילה. בואו אלום, תעזור לי, אני רוצה לצאת, ואין תפילה שווה ריקן. אתה עושה פעולות בכיוון, אתה מפעיל את השכל, אתה רוצה, אתה יוצא. שואלים אותו, מה עושים כדי שהשמחה תהיה שמחה של מצווה, ולא חלילה עוללות? או סתם שמחה ריקה מתוכן, אז הוא אומר, שמחה זה לא ששתים ויסקי ושמחים. שמחה כזאת יש גם בבית משוגעים, כשנותנים להם בשעה 4 או ב-4 וחצי את הזריקה הזאת, ואחר כך כולם חייכים, זה לא שמחה. שמחה זו הכרה שכלית שמתיישבת על הלב. היא חייבת לעבור קודם דרך ההכרה משם אל הלב. אבל נערים צעירים שעוד לא יודעים איך לעשות תהליך הזה, נמצאים בתוך הכוחות של התאוות והיצרים, כל הדברים האלה. אז מה זה בשבילם שמחה? גיטרה, מוזיקה, קומזית, טיול. נו, אז הם מבקשים, יש מה רעיונות איך מתגברים על העצבות, אז הוא אומר אמרתי מה שאני עושה כשאני אפילו לעצבות, אבל הצעירים קשה למתגבר ככה, יש דרכים אחרות. שמו מוזיקה יהודית, יעשו טיול, קצת התאמנות. אגב, הוא אומר שפעילות גופנית עוזרת לשמחה. קצת פעילות גופנית, לרות קצת, מעורר את הגוף, הגוף משפיע על הנפש. כמו שגם הנפש משפיע על הגוף. ידועים דברי הרמח"ל במסילת ישרים, שהפעולות החיצוניות גורמו להתעוררות פעולות הפנימיות. אז שואלים אותם, יש איזה ספר מולץ שיכול לעזור לראות את התכלית, לשמוח בה, אז הוא אומר, כן, תורה הנביאים וכתובים, ספר מאוד מולץ לכל האנושות. הוא מבקש פה לקראת לסיום, הוא מבקש הרב לספר על רגעים מיוחדים של שמחה שזכורים למעבר. אז הוא אמר שוב, כמו שאמרתי, יש לי 3-4 נפילות כל יום, כרגע יש לי גם כמה שמחות כל יום. כשכולם שמחה גדולה ועצומה ואדירה, אתה לומד פתאום מעיר לך משהו בתורה, שסוגר לך איזה 6-7 קצוות בכל מיני חלקי התורה, בנגלה, בדרש, ברמז, בסוד, פתאום אתה רואה, אתה חווה שלמות. אני זוכר את הרגע הזה של השמחה הזאת, הגדולה הזאת, כשאולי בפעם הראשונה בחיי התגלתה לי שלמות. אומר זה היה כשזכה ללמוד את הפירוש של הגאון על הפסוק השני בשיר השירים, ישותנו מנשוקו הספיעו, כי טובים דודיך ויין. אומר זה היה יום שישי בבוקר, בית הכנסת זוהרי חמה מול מחנה יהודה, בקומה העליונה, שכבר לא פועל 30-40 שנה, הייתה שם פעם הכנסת אורחים. אני מספר שהוא ישב שם עם רבי יום טוב זילברמן, זכר צדיק לברכה. יהודי צדיק, יסוד עולם, למד יחד את הפסוק הזה. אז הגאון מפרש את המילים, את המילים האלו. פירוש נפלא, כל כך שימח אותי. פתאום אתה רואה שלמות ששום מוח אנושי לא יכול להמציא אותה. אז הוא אומר, לסיום, שמחה שחוזרת אצלי כל יום, כשאני זוכה לעמוד מול האמת האלוקית, שאין למעלה ממנו. תורה שקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה לאף עם בעולם. ליקודי השם ישורי משם חלב. אין שמחה גדולה יותר מזה בעולם. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הימי. סיפור נפלא, שאני לא מצליח להבין את המקום, מאיפה הוא נלקח. בוא נתחיל את הסיפור. תמותר חשוב בביתר לית, קיים יריד פורים, קנו כרדיסי הגרלה, חלקו פרסים. הפרס הגדול היה קורקינט בשווי 200 שקל, זה היה מסעת רבם שלי לנדים רבים כמובן. השתדלו לקרוס כמה שיותר כרטיסים. טוב, בסיום היריד, המוצלח נערכה הגרלה, שולפו פתקים עם שמות. היה מתח, פרסים. אבל כרגיל, כמו תמיד, עיקר העניין זה יובל זוכר בפרס הראשון. המתינו בסבלנות לסיום חלוקת הפרסים האחרים, ואז הגיע המנחה מודיע שהפתק שישלף עכשיו זה יזכה את השם של הילד בקורקינט, את הפתק נשלף בשמות נעצרות. הוכרז הילד מוישה, כולם מסתכלים עליו, היה נראה מופתע, טבעי, אבל משום מה הוא לא זז במקום שלו, כולם אומרים לו, זכית? לך לבמה, תקבל את הקורקינט, הוא לא מסכים ללכת לבמה. אחד המחנכים נשאל אותו מה קרה, זה אומר שזה לא יכול להיות שהוא זכה, כי הוא לא קנה שום כרטיס. טוב, כולם התפלו, אז המחנך שאל אותו, איך לדעתך הגיע השם שלך לכרטיס הזוכה? אז הילד אומר, זה בטח שימי. מוישי ושימי חברים טובים מאוד. המחנך פנה לשימי, שואל אותו, זה נכון שרשמת? אז הוא אומר, כן, רשמתי על שם שלו, למה? כי הכסף היה שלו, לא שלי. הוא רע, זה כבר דרמה. מנהל התלמותר מוזק לברר את העניין, איך הגיע הכסף של משה אליך? אז הוא אומר, הוא התעקש לתת לי כסף, שנקנה כרטיס הגרלה, אז למה רשמת את השם שלו? כי אני לא הסכמתי לקבל, והוא לחץ, אז קניתי, אבל רשמת את השם שלו, כי זה מגיע לו. אם כך אומר המנהל השימי, אז אני חושב שהפרס מגיע לך, אתה קנית את הכרטיס. אומר שימי, הפרס הראשון שייך למשה, הכרטיס הזוכה נקנה בכסף שלו, השם שלו רשום. פשוט לחץ עלי לקבל, זה הייתה דרך שלי להחזיר לו. מה פתאום אומר מוישה, לא קנית כרטיס, הוא קנה, הוא זכה, מה זה משנה מה הוא רשם? טוב, המנהל עובד עצות, סביב סערה, לאיש לא ברור מי הזוכה, שני ילדים מתעקשים כל אחד על הזכייה. בשלב זה סיפר המנהל הילדים את הסיפור הידוע על שני יהודים שהלכו לארץ אחרת, צריך עסקים, נפלה לילה על אחד מהם ונידון למוות. מכה שנידון למוות, לחזור ארצה, להיפרד מבני משפחה, אמרו לו מי ערב שתשוב. אז חבר שלנו, תכלו אותי, אני אשמש כערב. אמרו לו, מה, אתה מלא בדעתך שיחזור לכאן למות? אמר, אנחנו חברים בלב ונפש, אין לי ספק שהוא יחזור. טוב, נתנו לו לנסוע, קבעו יום, שעה, שאם הוא לא חוזר עד אז, הורגים אותו. טוב, כשהוא הגיע, סיפר מה קרה. כמובן שלא רצו שיסכים לחזור, השקו אותו שירדם, אבל ברגע שהוא הקיץ, עלה על הסוס, יצא מדערה, והספיק להגיע. טוב, הגיע היום, והמון גדול מתאסף לחזות בהוצאה להורג, כולם מדברים על אותו שריטי שחשב שהחבר שלו יחזור. ובאמת פתאום הוא מגיע, כל שעתו צוס, אמן של אבק, עצרו, עצרו, ואז רואים אותו. טוב, עוצרים את הכל, הוא עולה לדוכן התלייה, נוטל את החבל מהצוואר של החבר, שם על שלו, אומר, אני מצטער, אבל הוא אומר, לא בשום אופן, לא הצלחתי להגיע בזמן, אני כבר משול כמת. טוב, אומר המלך, אני פותר את שניכם ממיטה בלבד שתכניס אותי, חבר שלישי. המנהל עושים בציטי דיבר, אתם נתבליהו, כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בוא נעי, מה אני מבקש עם כן? אלא שתהיו אוהב עם זה את זה ומחב עם זה. ואז המנהל פונה לשני הילדים, וזו הלשון. אני רוצה לנהוג בדיוק כמו בסיפור, אני אתן מכיסים 200 שקל ויקנה לי שניכם קורקינט. אבל אני רוצה שתכניס גם אותי בחברות שלכם. ולאחד הילדים, שאלה תום האבא, סיפור מנהל אבא שלך, ראה אותך שמח בך ומתכבד השמיים בך ובמעשיך. דבר בסיפור המתיר רבותו. אנשים מתקשים להאמין למעשילים מצלים במיוחד. לא ברור מדוע, להתחשב בזה שלשמועות רעות לדברי רכילות לדעבוננו, לזה אנשים כן מתאים יותר להאמין. המסר בסיפור הרבותיי, שאם ילדים שנמשכים באופן טבעי למשחקים, לפרסים, יכולים לוותר ככה על שלהם לטובת השני, מלא יש כאן תביעה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא סוד שהבייזדין ישנם טיימס ותביעות שרובם על דברים שהם מבחינת צרותיים, על דברים שהם חיו שייכים לטובה, אלא זה לא סוי. או בעניינים אחרים שבקלות, עם קצת נכונות ללכת אחד לקראת השני, אפשר להגיע לפשרה. בכל זאת לא מגיעים לזה. אם בגלל כסף, אם בגלל מידת הנצחונות, מה שברור שלמידת הוותרנות אין פופולריות גדולה. שאלו במחן מגדולי אז הרבנים בדור הקודם, למה כשפוסלים שחיטה של פרה, וזה כרוך בהפסד מרובה, אף אחד לא בא בטענות, הכסף זורק אותה לפח, או מחור אותה מאוד בזול, אפילו שיש פה הפסד גדול. אבל כשאותו אדם מגיע לדין דברים, אז אני תוירה, עם חבר בנושא ממוני, ומחייב אותו עשירית מהסכום הזה, הוא יוצא בחרפות וגידופים, שוחד, מרמה, לא מסכים לשלם, רק כשמאיימים עליו. נותן בסוף את הכסף, שקוע בכעס, בעצמות, מה קורה פה? אז ענה את הפח, את הפרה, זורקים לפח, אף אחד לא נהנה, אבל אתה, את הכסף, צריך לתת לחבר שלו, וזה כבר לא יכול לסבור. עם אלה רבותיי, שני הילדים האלה, מביתר אלית, מחייבים כל אחד ואחד מאיתנו. יותר לאחר, להתפשר, ללכת לקראת, ואפילו לתת את שלנו לזולתם. יש לנו פה חדשות דירשו, הרב שלום מרסלר, במסגרת השיחות שמקיים עם משתתפי ונבחני דירשו, בחרנו הפעם לשוחח עם הרב דלת קוף, זה יכול להיות הרבה אפשרויות הרבה איתו, שהשיעור שהוא מוסר בדפיים בהלוכה יכול בהחלט לחשב בין השיעורים יוצא הדופן שאנחנו מכירים. השיעור ניסה נמסר במפעל מזון בקריית אתא, מצוין ההפסקה שניתנת לעובדים. מראה של קידוש השם שחוזר על עצמו כל יום, שסביב לשולחן, חדר צדדים, יושבים קבוצת יהודים שמנצלים את הזמן להתקדם בתורה בלימוד ההלכה. השיעור נוסד, זה היה בתשאלות, אם אתה זה נוסד, הוא מאוד בתחילת הלכות שבת. אחד מהחברים מילת ההצעה, שבמקום שההפסקה תתבזבז על שיחות פוליטיות, או כל נושא אחר שלא מקדם אותנו, בשום מקום. נקדיש את הזמן לרכוש ידיעות בהלכה, וכרגע הוא כבר עובד במקום אחר, אבל ברוך השם השיעור ממשיך רק להצטפח להתקדם. אז הוא שואל אותו כמה זמן השיעור. הוא אומר שההפסקה שניתנת לעובדים זה חצי שעה. רבע שעה מתוכה מתקיים מהשיעור. הוא אומר שבימות החורף, ברור שיותר מצרו אותם פשוט מצד המשתתפים, כי בהפסקה לפעמים גם מנחה, יד אחרים יושבים לשיעור. ואיך מגיבים בעלי המפעל והעובדים שלא נמנים על ציבור שומרי תורה ומצוות? הוא אומר, אפשר להגדיר את זה במילה אחת, שתי מילים. קידוש השם. הוא אומר, בעלי המפעל, כמו הרבה יהודים, יהודי שבליבו יש פני חמה למסורת ליהדות, לפעמים הוא עומד מהצד, מסתכל עלינו בזמן השיעור, כשהוא לא מסתיר את הערכה שלו לזה שאנחנו מנצלים את ההפסקה לימוד תורה. הוא אוהב לומר שאין לו ספק, הלימוד התפילות מביאים ברכה למפעל. מה עושים בימים שאין עבודה? זה דווקא אחד המעלות שיש בשיעור, אומר בשיעור בסנדוס, לפעמים יצרנו העצר גובר, אבל כאן, כיוון שלעבודה חייבים להגיע כל יום, אנחנו מרוויחים שהעקביות, תכנית הלימוד המיוחדת. שואלים אותו אם יש לו נאמר עוד איזה נקודה מעניינת. הוא אומר שהר"ן של השיעור התחיל מטרה לנצל את הזמן בתורה, אבל כמה אנחנו מפיקים רווחים נוספים. הלימוד העמי והישיבה יחד, כל יום סביב אותו שולחן, גיבשו אותנו כקבוצת עובדים שמרתי רוע מצוות, כשכיום אנחנו מרגישים את עצמנו חברה אחת. לאחרונה, הוא אומר, חגגנו יחד בנסיעה למירון, משולדת בסעודת סיום מפוארת, רגל סיום חלק ג' למשנה ברורה. שואלים אותו מה אתה אומר לחבר או מכר שהתעניין, הוא אומר שבאופן קבוע מציע לחברים שמלמדים את המוטריה וכדומה, יש לכם הפסקה, תארגנו שיהיו בחדר מלמדים, לפחות יקבעו חברוסה, או תראו שהחברים ידעו לכם, הסיפוק שיש בניצול זמן שמתבזבז הוא גדול. תראו פה עובדה פשוטה שכולנו צריכים ללמוד ולדעת הלוך, שכל אחד מאיתנו נתקע לו אחת ביום יום ובשבתות וחגים. מהלכות שלא ברורות לו, במצבים שהוא לא יודע איך לנהוג בהם, חמור יותר. במצבים שהוא אפילו לא יודע שקיימת בהם שאלה הבאה לחת. ממילא זה אחד מהדברים שיכולים לעזור ולפתור את הבעיה. אנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, ויקרו אל מוישה. הרבה נכתב על א' זהירו וויקרו. חוט השוני שובר אצלנו פורשימו שזה נובע מהנבנתונותו של משה רבינו. הנסיח בחוקו חמובה, רב שי קרליץ, יד נמונו של מורן הגון רב ניסים, סיפר ותיעד שלקראת הסיפה מצומצמת של רבנים על מינוי של יהודים מסוים לתפקיד ציבורי, הגון רב ניסים היה סבור שלא למנות האיש הזה לתפקיד בשום אופן. לפני שיצאתי מראו לאסיפה הזו, התבטא באוזני שאני לא אתן בשום אופן שימנו אותו. כשהרב מתבטא ככה, זה אומר את כל התקיפות ההשקפתית שמבחינתו. האספה המצמצמת של הרבונים מבטחה, התנהלה בטבטם, כמו כל האספות, בראשות שני פסקי הלוכן, הרב עוזניה ורב ניסים. מלבד עוד כמה פרטים שנידונו באספה, מינו את האיש לתפקיד, כמובן למורת רוחו, ואני עומד משתואם מהצד, לא יודעתי מה קורה כאן, למה הרב שותק לא אומר מילה? בדרך הזו שאלתי אותו, העזתי לשאול, שאלתי אותו, מה קרה שהרב לא דיבר כלום, לא אמר דעתו תשובה, אז הרב אמר, כמילים בודדות, הרב עוזנר החליט, זאת אומרת שתמיד באספות הסגנון הזה, לפני שהרב עוזנר מביע דעתו, אז היה פונה לרב ניסים, שואל אותו, מה דעתם אומרים על זה? הפעם משום מה היה ברור לו שכולם בדעה אחת, ולכן הוא פתח ואמר, תספנו למנות את פלוני אלמוני לתפקיד, לנהל את המינוי. לכן, רב ניסים לא אמר כלום, כי אם הוא לא שואל, הוא לא מביע דעה. אם מישהו מבין את המימד של הנובה וההתגברות בעניין ציבורי, שהרב ניסים היה סבור עקרונית של טובת הכלל, אין למנות אותו, אבל הוא הבליג מחמת כבודו של הרב עוזנר, זכר צדיק לברכה. ואנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, יש פה מייסי מפעים, שסופר בימי השיבה על אדמו"ר מזושקי, זכר צדיק לברכה, התפרסם בקול ברמה. מספר פה אחד שהגיע ביום האחרון של השיבה, הוציא מהכיס שקית קטנה וביקש לשאול לדיבור. נו, היו כאלה שבטח חשבו, מה הוא יכול לחדש אחרי מאות סיפורים שכבר נשמעו. על ההנבנתנותו הבלתי תאורר של האדמו"ר מזושקי, אבל אחרי ששמעו את הסיפור של הרב חוסי דוד חיימוביץ', הם הבינו איזה נשמה גדולה איבד הדור הזה, איזה עבדה, עבדה רמת אלחנן, שהוא בתוכה שכן עשרות שנים. הרב חיימוביץ' הוא הבן של הרב חוסי דרמודחי חיימוביץ', שהתגורר עד לפני 17 שנים ברמת אלחנן. הוא מוציא מהעסקית גרטל מכובד, כאלה שיש לאדמו"רים. הוא מספר שהגרטל הזה שייך לאבא שלהם. הוא מספר שהייתי ילד בן 12 ועוד 8 חודשים. כיוון שלמדתי כבר בשביל קטן, לבשתי בקיצ'ה. יום אחד שברתי את היד, נאלצתי ללכת במשך תקופה ארוכה עם גבס. כדי לקבע את היד, לסייע לשלא תזוז, ולהקל לנסיעת היד, את עצמי דודו כמקובל מכלי לבן כדי שם חובר לצבא. הלכתי בשבת להתפלל במצמד של הרבי, אז הוא שם לב שאני לא מחזיק את המטלה, אלא מצמיד את היד לגוף. הרבי בהנזנותו ניגש אליי, ליטף אותי בחום, שאל אותי איפה אותו מטלה. אני אמרתי שהמטלה בצבע לבן, הבקיץ' שחור, זה מבליט בצורה יתרה את הגמס, אני אתבייש. מה שקרה בלתי יומן, הרבי יוראי להיכנס לחדר, הוא הוציא את אחד מהבגדים, שלפן תגרת לשחור, קושר אותו, כמובן בקשר שמותר בשבת, על הגבס, הוא אומר, הנה, עכשיו אתה כבר לא צריך להתבייש, אגרת לי והרבה קיצה אותו צבע. הוא מספר, הרב חיימוביץ' פורץ ודחי, וככה כל מי שהיה בלתי האבלים, הוא חד דימה, איך אפשר להכיל כזה סיפור? הוא מספר, שאחרי שהשבר התאחה, הוא לא ידע אם להחזיר לרבי את אגרת לו, שנותן לו מתנה. למה שאגרת לו נשאר אצלי, הוא ממשיך לספר, עכשיו באתי לבקש מהבנים רשות להשאיר את אצלי למזכרת, ולספר מוסר חי, איך צריכים להתנהג בחיים. כמובן שהבנים החשובים נתנו את רשותם שזה יישאר אצלנו. אנחנו ממשיכים רבו ישראל עם הדף רעים בעל אוכל. אנחנו אוחזים שאותו בסימן שין סמכבט, סעיף י' א', דבט. מהם התנאים להחשיב צורת הפתח כמחיצה? והאם ניתן לגדור שטח בצור הפתח בלבד? על כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים. ולרוות נחת ולגדול לתורה, הוא כדרכנו ללמד גם אנחנו חוצי יד הפעמים בהלוכה. צור הספתח נחשבת כמחיצה. ומה צורת הפתח? מה היא? שני עמודים בגובה עשור הצלוחים לפחות, שעומדים אחד ליד השני, שהם מזוזות הפתח, וקרש, וחוד וכדומה. כל עובי שהוא שוכב על גביהם, שהוא ממש טוב. הרוחב המזערי ביותר של צורת הפתח, יש שנראה מדברים שזה הרבה צלוחים. יש נראה מדברים גם פחות מכך. יש שנראה מדבריו שגם מדעת המקילים הוא שלא יתשתפוכים, ואין שיעור לגובה המרבי של צורת הפתח. ולפחות בעשרת התפרים התחתוניים צריך שהמזוזות תהיינה עשויות באופן שביכולתן להחזיק דלת כלשהי, וכן באופן שלא ינוע ברוח, מפני שמחיצה שינה ברוח מצויה, אין שמה מחיצה. ויש מפרשים, דהיינו שהרוח לא תרחיק אותה שלושה טפחים ויותר מהשטח המוכר. והמשקוף לא צריך שהוא יעשה מחום חזק, אבל צריך לחבר אותו באופן שהוא לא ייפול ברוח. ואם הוא רק נע ברוח, יש מטרים. ויש אומרים שידנו כמזוזות, ולדייתום. אם המשקוף עשוי מחוץ, צריך למתח אותו בחוזקה, ומטעמים רבים נוספים. אם המשקוף לא נוגע במזוזות, גם אם הוא מונח בגובה של כמה מטרים מעליהם, זה צורת הפתח, כי מחשבים את המזוזות, כאילו הן עולות עד אליו, בדין גודסיק. ובכל מקרה, המשקוף צריך להיות מונח מעל ראשי המזוזות או מכוון כנגדן מדויק. אבל אם הוא מונח שלא כנגד המזוזות, אפילו בסטייה מועטת, זה כבר לא צורה ספתח. צורת הפתח שעשויה במזוזות ישרות, שהגובה של הנסור את פופים ומעלה משקוף שבצדו התחתון עשוי כקשת או שמורכב בשני הלחסונים שנפגשים בראשם, הוא מצדו העליון הוא שטוח, דהיינו שעשוי בקו ישר, כשאירו, יהיה המשקוף עשוי גם מצדה עליון כקשת ובשני הלחסונים. לדעת רוב הפוסקים זה לא צורת הפתח ויש חולקים. יהיה המשקוף מונח בשיפוע זה צורת הפתח, ויש אומרים שלדעת הפוסלים משקוף עשוי כקשת גם בשיפוע פסול. צורת הפתח שעשויה כמשולש, דהיינו ששתי המזוזות מוטות זו כלפי זו ונוגעות בראשן ללא משקוף, פסולה. שטח שמשמש לדיור, כגון חצר בית שמוקף בצורת הפתח בלבד, נחשב לרשות סיוכים, אבל לדעת ראשונים רבים, והפורט מרובע לא עימד, רוחב הפרצה יותר מ-10 עמות, כל שכן אם אין מחיצה בכלל סביבות רשות היוחיד, לא ניתן לגדור את השטח בצורת הפתח בלבד, וראוי להחמיר כדאי טוב. אם צורות הפתח עצמה מחולקות לאורך המקום הפרוט, כל אחת מהן לא עולה על 10 עמות, נחלקו הפויסקים, אם לדעת המחמיר אם זה מועיל. ואם בשני צדדים מקבילים של רשות סיוכים יש מחיצה רגילה. לכל הדעות ניתן לגדור את היתר בצורת הפתח גם כשהרוחב שלהם יותר מ-10 עמות. בהקשר הזה נחלקו הפויסקים, לדעת המחמיר אם. בנוגע לשטח, לשטח מלבני, שרוחבו 10 עמות או פחות, והאורך שלו יותר מ-10 עמות. יש אומרים שצורת הפתח שבגבולות הרוחב נחשבות כמחיצה רגילה, והם מכיוון שבשני הצדדים יש מחיצות, אפשר לגדור גם את השער בצורת הפתח, ויש חולקים. עד כאן מנהד לפעמים בלא אחרי שנלמד היום בעזרת השם. כמו למדנו, יום רי חמישי זאת אומרת, רשות היוחיד שאחד מצדדיה נפרץ, והפורט של המחיצה הזאת מרובה לא עימד, נחשב כאילו כל המחיצה שבצד הזה לא קיימת, ומכיוון שהרשות לא מוקבת בארבע מחיצות, דינה ככרמל. בהמשך למה? אם עומד שווה לפרוץ, כל שכן אם מורבה ממנה, מעין פרצה שרוחבה יותר מ-10 אמות, נחשב הפרוץ כעומד. בכל דיני פרוץ ועומד בשתי, דהיינו בקו הרוחב של המחיצה, כן דיני פרוץ ועומד באורב, בארץ, דהיינו בקו הגובה של המחיצה. מהקרקע ועד לעשור התחוכים. וכדרכנו נפליג מים אחורה לזכר במה שלמדנו לגבי טיטו. לטטות, לדעת הרמום עיקר דין אסור לטטה בשבת גם לא קרקע מרוצפת, אבל במקום שרוב הבתים מרוצפים בקשרשים מותר לטטה את רצועת בית כרגיל, ואם רוב הבתים מרוצפים באבנים אין להקל בזה, כיוון שיש אומרים שגם בנשורות האבנים מתמלות גומות באפר על ידי הטיטו. הרצוף המצוי בזמננו דינו כרצוף קרשים שאין לחשוש ומותר. אבל בחצרות הבתים, בצדות ובגינות, שיש שם רצוף אסור לדעת הרמות תל גם קרקע מרוצבת, כי רובה אינה מרוצפות גם מזמננו. חצר מרוצבת שמהווה המשך לשיר לבית מרוצף, יש שם שדינה כרצפת הבית ויש להסתפק בדבר. כל קרקע שמותר לטטות אותה, מותר גם יש אלה הפסולת של מוקצה, או בגלל שזה טלטו מן הצד, או בגלל שהפסולת נשאת בגף של רי שמותר בטלטו. ואם יש שום שהיא בטלה על הקרקע, או בגלל שבטלה על הקרקע, באדם שמטלטל נחשב כעוסק ביפוע הקרקע, ולא בטלטול המוקצה. דף רואים איתנו דבלי. מי נקרא מופת הדור? ואיזו הלכה נאמרה בעצם קטנה? ואיזה בשר מותר לעלות עם הגבינה על השולחן? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף קוף ג'. ולקראת סיום רבותיי, חפיצים בחיים, בואו, הצטרפו אלינו ללימוד הימים, הלימוד הימים בספר חפץ חיים, הסעיפים שנלמד היום, חפץ חיים נותן מעין מדריך מעשי איך להינצל משמיעת וקבלת לשמורת. אם בא אליו אדם, רוצה לספר, שאל אותו, האם העניין הזה נוגע לי, על לאבא, או שאני יכול לתקן את זה בתוכחה וקדימה? טוב, אם התשובה חיובית, אותה לו לשמוע, אבל לא להאמין, רק לחוש. אם הוא מבין שזה לא תהיה כל תלת מהשמיע, או שהוא מבין שאין בזה אמת, רק דברי חירופים לגידופים בעלמה, אסור לו אפילו לשמוע. ומוסיף החפץ חיים לפעמים אפילו מצווה לשמוע, כגון שעדי שהוא ישמע את העניין בשלמות, יוכל להראות למסופר והשירים שמה יעשה לה ככה. יקרוצה בזה שער עני זכות. בהגו כותב החפץ חיים עוד שהעניין הזה הוא יצא למי שנכשל באיסור של שמיעת לשמורה, שמיד יחפש עליו בכל כוחותיו זכות בפני המספר. תודה להוציא מה שיש ולא בלב עליו, ועל ידי זה תקן את האיסור למפרע. כלומר, את איסור שמיעת לשמורה, שהרי הובר למפרע, שעל ידי זה שהוא שמע, הוציא מהלב של המספר את הגנות, ומונע ממנו להמשיך ולהיקשר. אמנם, אם הוא מכיר את רוע הטיבות של המספר, שכל מה שהוא יכריע לזכות ויגנה אותו עוד יותר, עדיף שישתוק ורק אחרי שהוא ילך, יסביר לפני השומעים את העניין של לזכות, ולהשתדל להוציא מליבם את הגנות. אופן נוסף שמותר לשמוע לשמור, גם אם עכשיו לא יכול לעמד זכות, זה אם בא אחד להתלונן על מה שפה נעשה נגדו. הוא מכיר במספר שאם הוא יקשיב לו, הוא יוכל להרגיע אותו, וכך הוא לא ממשיך לספר. אז מותר הוא לשמוע, וכמובן, כמובן לא להזיק, כמובן לא להאמין, אלא רק לחוש. הביאור המוסופים מביאים שגם אם על ידי הקשבה יצליח להרגיע אותו קצת, למשל הוא תכן לפרסם את זה ברבים, עכשיו אחרי שהוא שמע אותו, הוא לא יפרסם את זה ברבים, רק כמה חברים קרובים. אז כתב אגרש דבליצקי, שדברי החוץ חיים עברו גם באופנים האלו, כיוון שסוף סוף יש לזה תועלת. דוגמה מעניינת לשמיעת לשנור עם תועלת מהסוג האמור, הביאים הביאור מוסופים בשם הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שליטה. הוא בא בחישוקי חמד ובחוירס. הוא מספר על אישה שישבה באוטובוס, שמע שתי בנות שמדברות לשון הרע על אחת מהחברות שהתארסה יום קודם, גם המסכן החתן וכו' וכו'. פנתה אליהם האישה ואמרה, אני מאוד מודה לכם, חתן הוא הבן שלה, אני אלך לספר לו את זה, אני אשכנע אותו לעזוב את השידוך. הבנות נבלו מתוצאה של הדיבור, פרצו בבכי מר, ניסו לומר עוד כמה הגזימו, שאין אמת. אמרה להם, תדעו לכם, שבאמת הוא לא הבן שלי, כל הכוונה שלי הייתה להמיד אתכם, כמה חמור, איסור לשנורה, ועד כמה יכול להזיק. והביא שם שכיוון ששמע אישה את הדברים, בשביל שתוכל אחר כך להוכיח אותם, היה מותר לה להמשיך ולשמוע, וגם לא הייתה צריכה להפסיק אותם קודם. עד כאן, אנחנו יצחיים יומי. היום ג' באדור, ושלמה בניית ביס המקדוש, השני, כמו שמובא בעזרא, פרק ו' פסוק ט"ו. גם זה גם היורצייט של רמות חייפה בעל הלבושים. ועוד ועוד. ולסיום התחזקות יומית. בספר החסידים מספרים, הובא שפעם הגיע יהודי לרב הקודש שבעבורו מפוריסוב, שהוא היה עצוב ממורמר. הוא אמר, רע, הוא אמר לי, לא יודע שמחה מה, יש לי איסורים קשים מנת חלקי. אמר לו באברום, מי אמר שבגלל האיסורים אתה עצוב? אולי בגלל העצבות שלך באים האיסורים? תתגבר, תרקוש לך קצת שמחה, והאיסורים ייעלמו מעצמו. וכתב הגויים, כשהיית תמיד בשמחה, גם אם אתה בא למחלה חזה שלם, על ידי השמחה, הוא יוכל לבטל אותה. ככה אומר הגויים, במשלי, פרק י"ח פסוק ד'. כן רבותיי, גם בזמן קושי נשתדל להתרחק מעצבות, וכוח השמחה נזכה להתגבר על הקשיים. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה ברוחניות ובגשמיות, וכל טוב סלע.